טוב, ננסה להבין מה קצת, נקדם קצת בספר הושע. כמה, כמה. הושע פרק ב' פסוק ד'. הנביא חוזר לתוכחה המרכזית שבה הוא עסוק. זה פסוקים שחל מפרק, מפסוק ד' עד פסוק תתוו, כעשרה פסוקי תוכחה. ריבו ואימכם ריבו, כי היא לא אשתי ואנוכי לא אישה. תסר זנוניה מפניה ונעפופיה מבין שדיה. ונפשיתנה ערומה ויצגתיה כיום מבלדה, ושמתיה חמדבר ושתיה כארץ צייה ועמיתיה בצמה. את בניה לא ערכם כי בני זונים המה. זנתה אמם ובישה הורתם, כי אמרה אלך אחרי מאהבי, נתנה לחמי וממי צמרי ופשתי שמני בשיקויי. לכן אינני סך את דרכך בסירים, וגדרתי את גדרה ונתיבותיה לא תמצא, ורדפה את מאהביה ולא תשיג אותם, וקשתם ולא תמצא. נרמה אלך ואשובה אל אישי ראשון, כי טוב לי אז מעטה. ולא ידע כי אנוכי נתתי לה דגן והתירוש והיצר, וכסף הרביתי לה וזהב עשו לבעל. לכן אשוב ולקחתי דגני ביתו ותירושי במועדו, ניצלתי צמרי ופשתי לחסות את ערוותה. ואתה אגלה את נבלותה לעיני מאהביה, ואיש לא יצילנה מידי. נשבתי כל מסוסה, חגב, חודשה ושבתה וכל מועדה. ואשימותי גפנה ותענתה, אשר אמרה אתנה אמלי, אשר נתנו לי מאהבי ושמתים ליער ואכלתם חיית השדה. פקדתי עליה את ימי הבעלים אשר תקטיר להם, ותעד נזמה וחילייתה, ותלך אחרי מאהביה, ואותי שכחה נאום אדוני. יש פה סיומת נאום השם, יש פה איזה סיומת מחתה כזאת, גם במסורה יש פה הפסקה של פרשייה. זאת אומרת שיש כאן מערכה בפני עצמה, שאלה תוכחה, שוב בהמשך, דברים אחרים. תוכחה לכנסת ישראל, תוכחה לגולים, חזרה לביקורת הקשה. פן נפשיתנה ערומה, ויצגתיה כיום יוולדה, ושמתיה כמדבר. כך נאמר בפסוק ה'. רוב המפרשים, רש"י וכן הלאה, רוב המפרשים הולכים בעקבות הנבואה המפורסמת בספר יחזקאל בפרק ט"ז. שם מתואר איך שהקדוש ברוך הוא בעצם הוציא את ישראל למצרים במצב של חוסר קול. עם ישראל היה משול לילדה קטנה, תינוקת קטנה עזובה בשדה שאין לה בגדים, והיא אין לה אמא ואין לה אבא ואין מי שיגדל אותה, והיא כולה דם מהלידה עדיין, ואין לה כלום. ופתאום מוצא אותה מישהו והוא לוקח אותה תחת חסותו ומטפל בה בדמה היא חיים. ושם תיאור ארוך ביחזקאל ט"ז, ובעצם אומר הנביא הושע, אני אחזיר אתכם לשם. זאת אומרת, אם בני ישראל לא מבינים כמה התוכן האלוקי הוא זה שנותן לעם ישראל את כל החיים, את כל הזהות, את כל האישיות, את כל הכוח, אם אתם עוזבים את התוכן האלוקי, אז אתם יודעים לאיפה תגיעו? אתם תגיעו לכלום, למה שהיה, למצב של איפוס לאומי טוטלי. כי הרי אילו לא הוציאה הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, היינו משועבדים לפרעה במצרים, לא היינו קיימים. בן נפשיתנה ערומה, אני אחזיר אתכם חזרה למה שהיה לפני שבחרתי בכם. איך אפשר לעזוב את התוכן האלוקי שהוא בחר בנו, הוא עשנו, ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו? אז אתם רוצים לחזור לנקודת המוצא, למצב היסודי של טרם היות האומה לעם, שמתיה כמדבר, מצב ראשוני, או לפי חלק מהפרשים, האם אתם רוצים לחזור לתקופת המדבר, לתקופה ההיא שעוד לא היינו, עוד לא הייתנו ארץ, או עוד היינו לא חוטאים, חטא המרגלים אולי רמז, כל זה רמז אחד גדול, כך גם מלבים, כך רשי. האם אתם רוצים לוותר על כל הנכסים הלאומיים, אם זה יציאת מצרים, אם זה ירושת הארץ? בעצם זה אומר לוותר על ההשגחה המיוחדת שהקדוש ברוך הוא משגיח על עם ישראל, לאבד את היחס המיוחד שעליו התפלל משה רבנו כל כך הרבה, ונפלינו אני ועמך מכל עם אשר על פני האדמה, שיש השגחה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא משגיח על ישראל. אתם רוצים לאבד את ההשגחה המיוחדת הזאת, להגיע למצב בלי השגחה? זה נקרא, אומר הרד"ק, כמדבר, מקום מופקר, מקום לא מושגח, מקום שאין אדם בו, ארץ צייה. אלא שבאמת הנטילה הזאת או החזרה לשם רק תגרום להגברת הצינון והאמיתי הבצמה בתוך תוכנו. זה רק יגרום לצימון הרבה יותר גדול של עם ישראל לחזור באמת אל עצמו, אל אלוקיו. כל זה איום שהוא בעצם ברור כמה עם ישראל לא יכול בלי התוכן האלה, כי אין דבר כזה בלי הקשר לריבונו של עולם. נעזוב את הקשר לריבונו של עולם, זה התאבדות, זה לחזור ל... אין לנו השגחה, אנחנו חוזרים בלי ארץ ישראל, בלי יציאת מצרים, אין לנו כלום.
לא אמרנו שעד איזה פרק הוא מדבר לעצמו, גם פה זה כאילו...
כן, ברור בתוך עצמו, נכון. במצב הקשה הזה אנחנו מבררים את שורש הבעיה כרגע בבירור הזה. פסוק ז', זנתה אימה מובישה אורתם. זאת אומרת, יש חוסר הבנה בשורש. לפי רשי לא מקשיבים לחכמים, לפי הרד"ק בריתות עם אומות העולם, זאת אומרת השפעות זרות גדולות מאוד של עמים אחרים, של תרבויות אחרות, שלאט לאט משכיחות מאיתנו, מעם ישראל, את הזהות האמיתית, מה באמת עשה אותנו לעם, מה באמת יצר את התוכן הלאומי שלנו, את הברית שלנו. בריתות, חלקן בריתות עם פוליטיות, חלקן בריתות תרבותיות. מאהבי נותני לחמי מימי צמרי פשתי שמני ושוקויי, דמיון שלם שאת כל הצרכים הלאומיים אנחנו בעצם מקבלים כמו שאר העמים, כתוצאה מקשרים פוליטיים, ממאמצים כלכליים, מהתערות תרבותית בעולם הרחב, אשליה כזאת שאנחנו כמו שאר העמים. כל שאר העמים מקבלים את הכוחות שלהם, את הלחם, המים, הצמר, את כל מהווים מהשתלבות במרחב, מהליכה לפי הכללים של העולם הבינלאומי שסביבנו. כל זאת אשליה ענקית, אי הבנה מי אנחנו. אנחנו עם אחר, אנחנו עם שונה, עם שכל חייו, כל קיומו, כל צרכיו, מלמעלה עד למטה, כולם באים מהשגחת השם, מהקשר עם הקדוש ברוך הוא, מהמהלך האלוקי. ויש הרבה טעות, יש פה איזה עיוורון שהוא נובע מההשפעה של מה שקורה בעולם, דעת העולם. והקדוש ברוך הוא בא לעזרת האומה, פסוק ח'. לכן, כדי לעזור, למנוע את הטעות הזאת, לנסות לעצור את האומה, הנני סך את דרכך בסירים. הקדוש ברוך הוא לוקח קוצים, סירים, ומפריע למהלכים. עם ישראל מנסה להתערות בעולם בתרבויות כדי להסתדר כלכלית, הקדוש ברוך הוא מפריע. מנסה לקרות בריתות, אז דווקא גויים לא מסתדרים איתנו, דוחמים, עושים נגדנו מלחמות. לא הולך לנו כל כך עם אומות העולם, לא הולך לנו כל כך להשתלב, אנחנו לא מצליחים, נראה לנו כל כך מנסים להיות חלק ולהיות מצורפים כמה שאפשר לכל מיני בריתות כאלה ואחרות של העולם הרחב, וזה לא הולך לנו. פעם אחר פעם מוצאים אותנו החוצה, מסבירים לנו שאנחנו לא שייכים, והקדוש ברוך הוא עושה לנו את זה ברוב חסדו. הוא סך את דרכנו בסירים, בקוצים, עוזר לנו, מקשה עלינו קשיים, גדרתי את גדרי הנתיבותיה לא תמצא. כל זה יוצר שנאה, אומר המלבים, העמים שונאים אותנו משום מה, אנחנו מרודפים אחריהם, נו, אנחנו רוצים להיות חלק, רדפה את מאהביה ולא תשיג אותם. ביקשתה ולא תמצא, כל זה מתנה משמיים שהקדוש ברוך הוא עוזר לעם ישראל. מה שאמור להוביל לאמירה אלך ואשובה אל אישי הראשון. כל זה בשביל לעזור לעם ישראל לשוב בתשובה. יש פה כישלונות מדיניים, אומר רש"י, כישלונות תרבותיים כאלה ואחרים, הכל הכל בשביל לחזור כדי שנשוב אל אישי הראשון, אל השורשים האמיתיים שלנו, אל מה שבאמת מחיה אותנו, אל בוראנו, מושיענו, שהוא הוא מלכנו, הוא מושיענו, כמו שאומר פה המעריק רע. יש פה הבנה עמוקה של איסורים לאומיים שהם מביאים ברכה ותועלת. דברים כגון אלו כותב רב חרלאפ בספרו מעייני הישועה, חוזר על זה כמה פעמים, שאפילו בעיתות גאולה מדי פעם אנחנו נעזרים, נדמה לנו שאנחנו נעזרים בכל מיני עמים שעוזרים לנו פוליטית, כלכלית, צבאית, עוזרים לנו בקהילה הבינלאומית, וזה יוצר לנו אשליה שכך בעצם זה מקור הכוח והתקווה שלנו והמשענות שלנו, והקדוש ברוך הוא ברוב חסדו מפיל לנו את המשענות האלו ומסכסך וגורם לאומות לחזור בהם מכל מיני דברים שהם ראו, הכל בשביל שאנחנו נשוב אל השורש האמיתי, אל האיש האמיתי שלנו, אל כי טוב לי אז מעתה. כן.
אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא כמובן שהוא זה ששולח את העמים שיעזור לנו?
לא, אנחנו רודפים אחריהם, והקדוש ברוך הוא דווקא ברוב חסדו גורם להם שהם לא משתפים איתנו פעולה.
צעד בלפור?
כן. אבל מיד אחר כך אתה רואה שהבריטים לא כל כך נחמדים. כדי שנזכור שלא בונים עליהם. כאילו זה נחמד, זה טוב. אבל העיקר, זה לא העיקר. העיקר זה לחיזה בתוכנו, במי אנחנו לשאוב מהמעיין הפנימי שלנו.
אבל אם אנחנו אומרים שהגאולה צריכה לבוא בצורה טבעית ולא בצורה נסית, אז בעולם כזה כיום, דברים פועלים דרך פוליטיקות,
השאלה
דרך
היא,
אישור מהאום, דרך
היתרים
מסוימים.
השאלה אם זה מנגנונים חיצוניים, או שזה הופך להיות משהו מהותי בנפש שלנו, בזהות שלנו, בתרבות שלנו, במוסר שלנו. זאת השאלה. האם זה כלים, צרכים טכניים בעולם הזה, יש מסחר, או שאתה מתמכר לזה, שאתה רוצה להיות כמו כולם, אתה מתמכר, אתה מאוהב, זה כבר משהו אחר. הם קוראים להם מאהבי, נכון? ריטפה את מאהביה, זה כבר משהו אחר. והיא לא ידעה, פסוק יוד, היא לא ידעה, האמת היא, כן, זאת הבעיה הגדולה, שהאמת היא שאנוכי נתתי לה. את כל מה שיש לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא נותן, יש השגחה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא משגיח על ישראל. את הדגן, את התירוש והיצר, הכל, הכל הקדוש ברוך הוא נתן. ומה קורה? כסף הרביתי לה בזהב ועשו לבעל. זאת אומרת שלא שוכחים את המקור האמיתי, שמה שהקודש הוא מחיה את האומה, וזה יוצר את ה... קושי הגדול. ולכאורה יש פה קצת קושי, שלכאורה שואל המלבים, הרי בפסוק ת' משמע שהאומה חוזרת בתשובה, היא אומרת הלכה ואשובה אל אישי הראשון. אז למה מידך כתוב והיא לא ידעה? אלא אומר המלבים, ודאי מדובר פה על תהליכים מורכבים, שגם כשיש צרות ויש הכרח של לשוב בתשובה, עדיין זה לא שלם, עדיין מעססים. מצד שני, בוא, אולי בכל זאת, הטעויות הולכות ונמשכות, החזרה בתשובה היא בכלל לא קלה ולא פשוטה, כי יש המון המון נתונים ותיאוריות וכאלה ואחרות, מפרשים מעריכים פה, שגורמות לאנשים, גורמות לעם ישראל, לשכוח את זהותו, את שורשו האמיתי. לכן, שוב, כדי לעזור, עוד פעם לכן, כמו פסוק ח', לכן זה עזרה. העזרה הראשונה הייתה סכסוכים בינינו לבין אומות העולם שחשבנו להתעמך בהם. עוד לכן, עוד עזרה. אשוב ולקחתי דגני ביתו, כן, ותירושי במועדו. מה שיש לכם, הנה הקב"ה לוקח. למה לקחת? שוב, תשימו לב מאיפה זה בא. אולי כך תתעוררו. הרי חשבתם שאת הדגן והתירוש וכו' קיבלתם מהבעל, הנה הקב"ה לוקח כל מה, הכל בניתם הסכמים מסודרים, בניתם כל, פתאום זה נעלם, איך זה יכול להיות? כל הלקיחות האלו גם הם מתנה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו, לקחת את הדברים האלו בשביל שאנחנו נתעורר, לשים לב מאיפה, ולא לקפור בטובת השם, לא להתנתק מההשגחה האלוקית שהיא באמת בטובתנו, היא מחיה אותנו. ויצלתי את צמרי ופשתי שהם בדרך כלל באים לחסות ערוותה. ועתה, פסוק י"ב, אגלה את נבלותה לעיני מאהביה, ואיש לא יצילנה מידי. אגלה את נבלותה לעיני מאהביה, זאת אומרת, התברר שכל מי שלכאורה עזר לנו, יראה שעזרה היא לא מועילה. כל מי ש... כל התיאוריות שחשבנו שהשונות ומשונות שהן תומכות בנו מתפרקות. יותר מזה, אגלה את נבלותה, כאשר הקדוש ברוך הוא אשוב ויקח, זאת אומרת ימנע את השגחתו, יתגלו יותר החסרונות, יצופו הבעיות המוסריות שלנו, הם יחמירו. לפי הרד"ק, לא רק מתוארת כאן, מתוארים כאן קשיים כלכליים, ביטחוניים, מדיניים, אלא נפילות מוסריות קשות. נבלותה לשון השפלה מוסרית. התברר לעם ישראל כמה מבחינה מוסרית, בלי קשר עם בונו של עולם, לא מצליח. הוא נהיה יותר שפל, פחות מוסרי מהמקובל בעולם. הוא נהיה יותר ירוד. כן? אשר חם ישראל, כשאתם ירודים, ירודים עד אפר. אז יתגלה דווקא הנבלות, כן? כאשר פחות משאר עמי. ואיש לא יצילנה מידי. איש לא יצילנה מידי, כן.
לנבלותה לעיני
מאהביה
כתוב.
כן.
לא לעיני העם.
לעיני העמים אפשר, לעיני מאהביה.
מאהביה לעיני אומות העולם.
אפשר לעיני אומות העולם.
לא יבין מזה, כאילו הרעיון...
אבל כל זה מחריף ואומר, מראה לנו כמה אנחנו לא יכולים, אנחנו לא עם נורמלי בכל המישורים. עם אחר יכול לשמור על איזה רמה מוסרית, על איזה רמה כלכלית, אנחנו לא יכולים. בלי הקשר התמידי עם השורש האלוקי, אנחנו מתפרקים לגמרי, אין לנו כלום. דברים שחוזר, מה?
אני חושב שכאילו הכוונה שדרך זה שהעמים יבינו מה אנחנו, בלי השם, אז הם לא יעזרו לנו.
כן.
ואז אנחנו נבין את ה...
אפשר? אפשר בהחלט. כן, נבלותה אם כן, כיעור גם, גנאי, שפלות מוסרית. ואיש לא יצילנה מידי. כן, יתברר יותר ויותר, אומר מלבים, שאין בכוחם של אף, של כל אומות העולם, של כל, של הכל, אין שום כוח לתת לנו משהו, מבלי רצון השם. כן, אין דבר שיכול לקומם את ישראל לבנות בלי הדבקות ברצון השם. ככה מלבים, אבל רש"י מוסיף כאן עוד מימד. איש לא יצילנה מידי, איש אף זכות אבות תמה. זאת אומרת, לפי רש"י, איש זה רומז לאבות. איש לא יצילנה, גם לא אבות. גם האנשים האלו, אבות לא יצילו אותי. כך אומר רש"י כאן. רש"י באמת שולח אותנו בדבריו לגמרא מסכת שבת בדף נ"ה. הגמרא שם דנה בנושא זכות אבות. הגמרא אומרת,
אפשר להגיד שכאילו הנבלות תתגלה מה... כמו יונה הנביא שבורך מהשם, שאומות העולם יבין, הקדוש ברוך הוא יראה לאומות העולם את הנבלות של עם ישראל, לזה שהם לא עושים את דבר השם בעצם. שכאילו ההתנהלות, כאילו הנבלות פה שהוא מדבר זה החטאים של עם ישראל, למרות שהם צריכים להתנהג בצורה שונה ומתנהגים בכל זאת כמו יונה שברח כאילו מהשם והגיע לספינה, ואז כאילו כל הצרות האלה שהגיעו לכל האנשים שבספינה בגללו.
ואז נבלות, אתה אומר, גם לעמים.
כן, שכאילו הרבה דברים רעים קורים בגלל שעם ישראל לא...
הגמרא בשבת דף נ"ה אומרת, ממתי תם הזכות אבות? יש פה מחלוקת המוראים, ממתי תם הזכות אבות? והמקור הראשון הוא באמת הפסוק שהזכר כאן, שרשי מביא אותו, ממות הושע, שנאמר הגלד נבנותה לעיני מאביה ואיש לא יצילנה מידי. אז הגמרא בשבת לוקחת את הפסוק הזה ומוצאת בו את השור, מקור לכך שבימי הושע תמה זכות אבות, וזה דבר שאנחנו צריכים טיפה להבין אותו. זה גם נושא מאוד מרכזי פה בספר, שזכות אבות תמה. מה זאת אומרת שזכות אבות תמה? ואין היה שבת בית עמוד 36 מסביר הרב קוק שזכות אבות זאת ההערה הגדולה שאבותינו השפיעו על החיים שלנו באופן כזה שהחיים באמת יש בהם עלייה, צמיחה, התגברות, התפתחות של צדק, משפט וחסד ורחמים, התעלות מוסרית מאוד מאוד גדולה מתוך אידיאליסטיות, מתוך אהבת הטוב. זכות אבות, המעשיות, ההתלהבות, הרצון. האבות, אף אחד לא ציווה אותם, אף אחד לא נתן להם פקודות. האבות לא היו חייבים, הם רצו, הם יזמו, היה להם חשק, הייתה להם אהבת הטוב, הם רצו בטוב, התלהבו ממנו. וזכות אבות תמה, זאת אומרת שכבר אין בעם ישראל, כבר לא רואים את אותם סממנים של חסד, של רצון טוב, של חשק, של אכפתיות, של מוסריות, שחפצה, נפש שרוצה טוב, צדקה. אין, כל זה נעלם, אין את הענפים המעשיים האלו. ולפי אחת הדעות בגמרא, לפי דעתו של רב, זה קורה בתקופה עכשיו של הושע, כי נשמת האבות חודרת בישראל ונותנת לאומה את זכות הקיום שלה, את היסודות הלאומיים שלנו, שהם עם שמה היסודות שלו? זה הרצון, זה האידיאליסטיות, זה אברהם אבינו, שהוא רוצה, שהוא מעוניין, שהוא מוסר את הנפש. זה אנחנו. וזכות אבות, הכוח המוסרי הזה, שכולל בתוכו מידות טובות, שגורמות להנהגה ציבורית טובה, מלאה חסד, משפט וצדקה, כל זה נעלם. נפילה מוסרית כללית. כן, כמו הרד"ק, הרב קוק הולך באותו כיוון של הרד"ק, שמה שמתגלה כאן עכשיו זה לא רק כישלון מדיני, פוליטי, כמו שתהיה ראשי, אלא הרבה יותר מזה, כישלון מוסרי. מתברר יותר ויותר שבלי האחיזה בשם השם גם אין מוסר בישראל. אין מוסריות. אצלנו אין מוסריות שעומדת בפני עצמה. נפילה מוסרית התגלתה בימי הושע בן בארי. להבדיל משאר העמים שיכולים לבנות מוסר על סמך כל מיני גורמים אחרים, אצלנו אין. אצלנו אין מוסר שעומד בלי קריאה בשם השם, הוא מתפרק לגמרי. אין עוד זכות אבות, אומר רש"י, גם מסכת שבת. לכן, כיוון שאין עולם מוסרי, שהעולם המוסרי שלנו מתפרק ואין לו כושר, אין לו שורש, פסוק י' ג' וישבתי כל מסוסה חגה חודשה ושבתה וכל מועדה. כן, אין מקום לשמחה, אין מקום לחגים. כן, שמחה יש ערך כאשר יש חיים מוסריים. אז יש ערך לחגוג ולשמוח ולנוח. אבל אם המציאות נמצאת בשפל מוסרי, המציאות החברתית בשפל מוסרי, כל חג הוא אסון. אנשים עסוקים בתאוותיהם, אנשים עסוקים בהוללות שלהם. זה זמן של התפרקות של מסגרת, זמן של שמחת קרסו, כמו שאומר הרמב״ם. אין טעם בחגים, בשמחות, בחודשים ושבתות. בשביל מה? אם אין חיים מוסריים, אם אין בן אדם לחברו, כל המטרה היא שאדם יעסוק בתורה במועדות, שאדם ייתן צדקה, יתפלל, יעשה חשבון נפש, יזדקך. בטלה זכות אבות, בטלה הזדקחות הזאת. והשימותי גפנה ותענתה. גפן ותענה זה משל המותרות של החיים. זה לא האוכל, זה המותרות. משל ליופי של החיים, למתיקות, לנעימות. אם החיים הם לא מוסריים, אז הנועם והמתיקות הם יכולים להפוך לרועץ. אשר אמרה, את נא אמה לי, אשר נתנו לי מאהבי. אם האומה רואה את כל הגפן והתאנה כמה שבא מהשפעה של אומות העולם, מהקשר עם העולם הרחב, אז שמתים ליער את כל התאנה והגפן, הקדוש ברוך הוא ייתן ליער, כי המקום הפקר ואכלתם חיית השדה. זאת אומרת שהאויב ייקח את הכל, זאת אומרת הכל יתפרק חזרה למצב חייתי, למצב של עיבוד קומת האדם שבנו. אפן ותאנה מיטב מאכל האדם, מאכל האדם הולך. זאת אומרת אנחנו מאבדים את קומת האדם. כשישראל עוזבים את מקורם האלוקים, לא רק מאבדים את הזהות הישראלית, מאבדים את הזהות האנושית שלהם. פקדתי עליה את ימי הבעלים אשר תקטיר להם, ואתה עד נזמה וחלייתה, ותלך אחרי מאהביה, ואותי שכחה נאום השם. פקדתי עליה, כל זה בעצם ברור, פקידה, השגחה, נוקבת, את כל ימי הבעלים, את כל אותם ימים, שעם ישראל מחפש בעלים, מחפש שורשים, כתובות, עוגנים תרבותיים, לאומיים, מקטיר להם, משתעבד אליהם, מעריץ, זרמים דתיים, רוחניים, כאלה ואחרים שמסתובבים בעולם, ואתה עד נזמה וחלייתה. עם ישראל גם מתקשט, מנסה למצוא חן בעיני הסביבה, חלייתה, זה כל מיני תכשיטים, ככה מופיע בספר משלי, חולי וקטם, זה סוג של תכשיט. בכל אופן, רצון אדיר למצוא חן בעיני כל מיני גורמים. שוב, חלק מפרשים הולכים בכיוון הפוליטי, חלק בכיוון התרבותי. בסופו של דבר אותי שכחה. נאום השם, עזיבת המקור האלוקי. אנחנו רואים תוך כדי הפסוקים קריאה של הקדוש ברוך הוא אלינו לתשובה. הרבה ניסיונות של הקדוש ברוך הוא לא להקות מכה כואבת, אלא להראות כמה, להראות לנו אפשרות לתקן, אפשרות להתעורר. יש פה שלבים של רצון לעורר. לכן הנה ניסח, לכן שוב ולקחתי את גני ביתו, ושימותי השבתי מסוסה, שמתי מוגפנה. הוא לא פוגע, הקדוש ברוך הוא עדיין לא ממוטט פה את כל החיים והורס אותם, אלא כל מיני דברים שאנחנו, תוכניות שאנחנו רוצים קורסות לנו, כל מיני תיאוריות שאנחנו צמחנו להם נופלות. עדיין יש פה רצון של הקדוש ברוך הוא להשיב אותנו בתשובה דרך העברת מסרים. באמת זה מעניין מאוד שהגמרא בברכות בדף זין לומדת מכאן דרכי תשובה.
נכון.
הגמרא בברכות דף זין אומרת ככה, אמר רבי יוחנן בשום רבי יוסי, טובה מרדות אחת בליבו של אדם יותר מכמה מלכויות, שנאמר, ורדפה את מאהביה, ואמרה אלך ואשובה אל אישי הראשון. זאת אומרת, מכאן הפרק שלנו, אומרת הגמרא, שעדיף ליצור הכנעה, שאדם שם אל ליבו מאליו, אומרה, שהיא כל מיני שיקופים שאתה משקף לאדם, כל מיני דברים, כדי שאדם יתעורר מאשר מהמלכויות, מאשר ממש, עדיף לא להגיע לשם. לא מיד הקדוש ברוך הוא מגיע אל דברים קשים, אלא כל מיני רמזים, לא הולך לנו פה, 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 בכל מיני נקודות, כל זה מרדות. מרדות, משהו שאמור לעורר את המוסר, לעורר את, את התשובה, כדי שנשוב מעלינו. רדפה את מאהביה, כשתראה שאין עוזר, תשים ליבה למור, השוב אל אישי הראשון. ככה מביא מהפסוק שלנו, בפרק שלנו, אומר רבי יוחנן משום רבי יוסי, כך טוב. הורונו חזה עליהן היה, שעדיף כמובן זה לא במהלומות. ליצור יראה, לא במקל. לנסות כמה שאפשר להוכיח. זה לא קל, זה כואב. אבל אנחנו רואים בפרק שלנו עדיין, ריבונו של עולם, או שתגיד יותר נכון, הבירור הפנימי שעובר הושע יחד עם ריבונו של עולם, בואו ננסה על ידי כל מיני כלים, אמצעים, שיקופים, להראות לעם ישראל כמה הוא צריך לחזור אל שורשו, אל מקורו, ולכן זה מוביל, באמת, כל זה מוביל לפסוק תזיין, כי אנחנו רואים שפסוק תזיין, לכן, הלכן הבא, הוא לא, שוב, יהיה שוב רצון לעורר, הנה אנוכי מפתח, פיתוי, עדיין ניסיונות כל הזמן לא של התפרקות. כל זה תוצאה של תחילת הספר. הספר התחיל באופן מאוד קשה, מאוד דרמטי. קח לך אשת זנונים, ילדי זנונים. אחרי זה, נראה מגרש אותה, הוא לא יכול לגרש אותה. זה הבנים שלי. ועם כל הכאב, עם כל הקושי, הוא לא יכול לזרוק אותם. אז הוא יכול לעשות כל פעם משהו אחר. אבל נקודת המוצא היא קודם כל, של כל הבירור מתחילה מזה שאנחנו לא נזרוק, אנחנו לא נקטע. אנחנו נחפש כל מיני דרכים לעורר מרדות לב, לעורר לתשובה. דרך כל מיני עזרות כדי לאפשר את השוב, לאפשר את השיבה חזרה. כך גם באנצים מבולוז'ין בפירושו לספר דברים מתאר את הגלות, הפיץ השם אתכם בעמים, נאמר בדברים ד' פסוק כ"ז, ונשארתם מתי מספר ועבדתם שם אלוקים מעשה ידי אדם, פסוק כ"ט, וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך וכל נפשך. אומר הנציב, ירצו מאוד לשוב אל השם ויאמרו אלך ואשוב אל אישי הראשון כי טוב לאז מעתה. זה עדיין לא תשובה מאהבה, אומר הנציב, אבל משהו, איזו התעוררות, איזשהו רצון לשוב דרך אי נחת במגעים השונים עם אומות העולם. מעניין מאוד שהביטוי הזה אלך ואשוב אל אישי הראשון מופיע בעוד מקום חשוב, וזה ברש"י על שיר השירים. בתחילת שיר השירים רש"י מסביר איך הוא רואה את הפירוש הזה בעיניו, מה מבחינתו הפירוש. אז הוא אומר רש"י כך בהקדמה לשיר השירים, ראה שלמה ברוח הקודש שעתידים ישראל לגלות ולהתעונן בגלות על כבודם הראשון, לזכור חיבה ראשונה אשר היו סגולה מכל העמים, למור אלך ואשוב אל אישי הראשון כי טוב לי אז מעתה. שוב, גם רש"י רואה את שיר השירים, שיר האהבה הגדול הזה, כי יש בתוכו עליות וירידות, הדוד לפעמים בורח, הדוד הולך, הדוד מקשה, וכל זה סיפור אהבה. כל זה בא לעורר את החשק, את האהבה, את האישה שמשתוקקת בחזרה אל בעלה, נזכרת אהבת נעוריה, מודה על פשעה ודודה צר לו בצרתה, כי נקשר עמה באהבה עזה, ולא מליבו עינה, ולא שילוחי השילוחים, כי אשתו והוא אישה והוא עתיד לשוב עליה. רש"י רואה גם כאן את הפסוק שלנו, את הפרק שלנו, באטמוספירה של מגילת שיר השירים. כך נכון לקרוא את הפרק הזה, אומר רש"י. כל זה סיפור אהבה גדול. איך ריבונו של עולם כך אוהב, והוא מנסה להשיב בחזרה בדרכי אהבה, ולא מליבו עינה, לא שילוחי השילוחים, כי הוא אישה ועתיד לשוב אליה. הכל בשביל לעורר את החשק, לעורר, זה מרדות, כדי לעורר את ההתלהבות מחדש, את אותה זכות אבות שתמה, את אותה התלהבות, את אותו חשק שנעלם, צריך לעורר אותו מחדש. זה מטרת, כך צריך אומר רש"י לקרוא את הפסוקים בפרק שלנו. זה מוביל, כמו שאנחנו רואים, לפסוק ט"ז, שהוא כולו רצון לחידוש האהבה גדול. לכן עיני אנוכי מפתה והולכתי המדבר, דיברתי על ליבה וכולי, ביום ההוא נאום השם, תקרי אישי, לא תקראו לבעלי, הכל הכל מוביל לאהבה. ורסתיך לי לעולם, ורסתיך לי ואמונה וכולי. גם האיסורים, גם הכאבים, הכל זה מאמצי תשובה אדירים, שהקדוש ברוך הוא עוזר לישראל לשוב ותשובה. כך זה הבירור הפנימי העמוק הזה שעובר הושע, בירור של שיר השירים, בירור של אהבת השם לעם ישראל. לכן הנה אנוכי מפתה והולכתי המדבר ודיברתי על ליבה, ונתתי לה את כרמיה משם ואת עמק החור לפתח תקווה, וענתה שמה כימי נעוריה וכיום עלותה מארץ מצרים. יש פה פיתוי ללכת למדבר, ולכאורה זה מאוד מוזר, הפיתוי ללכת למדבר. זאת אומרת ששוב ההליכה למדבר, שנראה דבר מאוד קשה, נראה דבר מאוד עצוב ללכת למדבר. לפי חלק מהפרשים המדבר זה הגלות, ככה רש"י מבין. לפי חלק מהפרשים מדבר זה לחזור למצב לא נורמלי, אבל כל זה שוב צריך לראות את זה כפיתוי, מפתה. זה בשביל לעורר מחדש את האמונה, את ראיית ההשגחה, את קרבת האלוקים, את הגעגועים, קצת התנתקות מההשפעות הזרות שהאילוצים הפוליטיים מכריחים אותנו, הגברת הצמאון. מדבר, מקום של צמא. ונתתי לה את כרמיה משם, משם דווקא מהמדבר, מהחזרה לצמאון, משם יהיה אפשר לחדש את האמונה, לחדש את הכרמים, לחדש את הקשר לארץ, לחדש את הקשר לתורה. כי ימי נעוריה וכיום עלותה מארץ מצרים. אנחנו עוד נחזור על הפסוקים האלו בעזרת השם. אנחנו רואים שמוטיב המדבר חוזר כאן. גם מקודם ראינו פן אפשיתנה ושמתיה כמדבר, וכאן עוד פעם והולכתיה המדבר. את הפרק הזה, זאת ההפטרה של פרשת במדבר, ספר במדבר פותח בפרק הזה. זאת אומרת שיש פה משהו שסביב המדבר יעזור לנו להבין, יעזור לנו כנראה להבין יותר טוב לעומק את התהליך שמתרחש כאן. כל זה תהליך אדיר של תשובה שיוביל להסרת שמות הבעלים, לירוסין מחודשים, לזריעה מחודשת. כן, כל זה בירור, מהלך ראשון של תשובה, שעוד נראה בעזרת השם את ציו, את כל מטרתו. אבל שוב, גם כשמדובר על הקשיים ועל האיסורים, איך אנחנו רוצים, רוצים לראות את זה, איך הנביא רוצה שנתאר את זה, או איך, איזה תהליך פנימי עובר פה הנביא בהבנת האיסורים שהקדוש ברוך הוא מייסר את ישראל. אני צריך לסיים היום תשעה מוקדם, סליחה, בהצלחה.